רועי זריאן וגילי ורמוט עם קיקטוק. בית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שלום לכם, אהלן, ברוכים הבאים, עוד פרק של קיקטוק, מתחילו ממש עכשיו. פרק, כמו שאתם כבר רואים, בגרסה מיוחדת, כי גילי לא יושב לידי. גילי יושב מולי, אנחנו עוד הפעם בדייט. מה קורה, גילי?
בסדר גמור, בסדר גמור. חזרנו ממדריד, היה כיף, חוויה, מצפים לפעם הבאה.
וואי, אני מרגיש שלא היינו באולפן הזה שנים.
כן, כן.
שנים.
וחוזרים לרעיון עם שחקן מיוחד ואיש כן. מיוחד.
מישהו נדחף לנו לדייט.
כן, תציג לנו אותו.
שלום לך, ביברס נטחו.
שלום, שלום.
מה שלומך?
אני בסדר גמור, מה איתכם?
אנחנו בסדר, כיף שאתה איתנו, נודע על האמת, ניצלנו את הקשר שלך עם מישהו כאן בפאנל שהוא לא אני, אז כמובן, הרבה היסטוריה עם גילי ורמוט, אי שם מהימים בהפועל תל אביב, אז קודם כל כיף שהצטרפת, כיף שאתה איתנו, גם רגע לפני משחקי נבחרת, וגם במין תקופה כזאת שאפשר קצת לדבר עליך, בצורה יותר פתוחה ויותר חופשית, אז נראה לי שנתחיל.
צא לדרך, זריאן, אני איתך.
יאללה, אז אני קודם כל, תודה, נעשה, זה מצחיק להגיד את זה, אני תמיד מציג את המרואיינים שלנו. אז ביברס נטחו, ישראלי, צ'רקסי וסרבי, החל מ-2022, חגג בחודש שעבר 37, כבר לא ילד, ביברס?
לא. בכלל לא.
אתה יודע, זה הפתיע אותי, אגב, אני דווקא, בכוונה גם ציינתי את זה, אתה גם סרבי עכשיו.
כן.
מה, דרכון וזה?
כן, דרכון, הילדים, האישה, כולה.
וואו.
מדהים. איך שם? איך שם? תודה, בוא נדבר על זה שאתה סרבי. אתה כבר עונה שישית בפרטיזן, נכון? אתה 6 שנים בסרביה כבר.
עוד מעט 6 שנים, כן. כבר מרגיש, אתה יודע, מין בית כזה. זה מקום שטוב לנו, מקום שאנחנו נהנים בו. קיבלו אותי ואותנו יפה. ואתה יודע, זה כבר הרגל, הרגל. אנחנו רגילים להיות פה.
דוברים את השפה? הילדים, אתם?
הילדים דוברים את השפה כמעט, אפשר להגיד, טוב מאוד. אני והאישה פחות, אני קצת, אני מבין הרבה, אבל בגלל הרוסית אני לא מצליח לשנות את ה... אני ישר כשאני מתחיל לדבר, אני מדבר רוסית ולא סרבית, אז זה קצת פוקע אותי. אבל להבין מה המאמן אומר ומה הם מדברים, אני מבין כמעט, כמעט טוב מאוד.
ותגיד, אם אנחנו עוד לפני שניגע במקצועי, אתה מדבר על זה שאתם מרגישים שם בבית, וכמו שאתה אומר, אתה כבר לא ילד, והילדים מרגישים בבית, והם דוברים את השפה, מה, יש מחשבות על להישאר שם?
יש מחשבות להישאר איפה שיהיה טוב לילדים. אנחנו לא פוסלים את זה, אבל אתה יודע, היום כבר זה לא רק הכדורגל במרכז, היום זה מה טוב לאישה, מה טוב לילדים, ושם אנחנו נהיה. כרגע אין לנו החלטה, אתה יודע, שאנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו נשארים פה, אוקיי, אנחנו חוזרים לישראל. אנחנו באמת איפה שנרגיש הכי טוב באותו רגע.
אתה יודע מה, אז שוב, זה כאילו לא, לא חשבתי להתחיל ככה, אבל מן הסתם המצב בארץ, כל מה שקורה, אני מניח שהוא גם פקטור בהחלטה.
כן, בטח, אתה יודע, כל דבר הוא פקטור. יותר מה, אתה יודע, המצב... בין האנשים הוא יותר מדאיג אותי, אתה יודע שהיום המצב במדינה הוא מאוד קשה מבחינת, גם אם תחשוב שנים קדימה, אתה יודע, הקיצון הוא לשתי הצדדים, ובאמת האנשים היום מרוחקים אחד מהשני כל כך, שאני לא רואה בשנים הקרובות איך הדברים האלה מסתדרים, אתה יודע, לחזור להיות מדינה נורמלית.
מסכים?
לצערי אני מסכים.
ניערו לנו את הבקבוק. וירבבו את הכל. אוקיי, אתה בוא ניגע בעונה שלך, ואחרי זה ככה נצלול אחורה. קודם כל, סיפור מעניין על ביברס.
חיכיתי
אתה,
לזה.
אתה זוכר איך הוא יצא לחול? אמצע עונת 2009-2010, בשיאה של העונה, שבסופה זכינו בדאבל כמובן. סיימנו מקום ראשון בבית של ליגה אירופאית, שזה גם, לדעתי, הקבוצה הישראלית היחידה שעושה את זה. ובפברואר קיבלנו את רובין קזן בהגרלה, ששחקנו שם במינוס 20 מעלות בערך. בית וחוץ, הם ניצחו אותנו שם 3-0, בבית עשינו טקו 0, אני זוכר היה מבול, ואחרי המשחקים האלו חתם בקזן. אבל ביברס לדעתי, זה לא בגלל המשחקים האלה, זאת אומרת, היה דיבור כבר לא, לפני,
לא.
נכון?
לא, זה כבר לקראת דצמבר זה היה אמור להיסגר, אבל בגלל המשחק דווקא דחינו. שתי הצדדים כאילו אמרנו שאנחנו לא רוצים, בגלל שאנחנו עודים לשחק אחד נגד השני, הם כנראה רצו לראות אותי עוד פעם יותר מקרוב, ואני העדפתי פשוט לחכות עוד קצת.
אז זה כמו אני ומכבי תל אביב, שאמרו רק אחרי המשחק תעבור.
אצלו זה עבר קצת יותר חלק מבחינת האוהדים. אז כן, גילי אמר שאנחנו נדבר איתך קצת על העונה הזאת. אתה יודע, מן הסתם מסתכלים מספרים, ואז גם הסתכלתי אחורה על המספרים. א', נהיית סקורר, אתה כבר עונה חמישית רצוף, בספרות כפולות של שערים ובישולים, אני לא מבין איך זה קורה, הדבר הזה, זה הלייט בלומר, הכי לייט בלומר שראיתי, שכבר פרח הרבה לפני, זאת אומרת, אתה מתעלה על עצמך כל שנה, ככל שאתה מתבגר יותר, מבחינת מספרים, אגב זה שונה, קבל ביברס, קבל נתון שאני לא בטוח שידעת, יש הבדל במספרים של ביברס העונה, בין הסוקרווי לטרנספר מרקט.
נכון.
איך אתה יודע? אתה בודק, אה?
לא, כי דיברו, מישהו כתב על זה בטוויטר, ואז היה קצת דיון, אז
אני אתן לך את הדיון. בסוקרווי יש לו 10 בישולים, 10 שערים אגב בשני האתרים, אי אפשר להתווכח על שערים, 10 שערים בליגה בשני האתרים, ובסוקרווי הורידו לו 2 בישולים. בטרנספר מרקט, אז בוא נלך לפי הטרנספר מרקט, אתה בעונה של 10 שערים ו-12 בישולים, בליגה.
בליגה. זה 2 בישולים, אחד מהם אני חושב שהורידו לו בצדק, אחד זה היה בישול, והשני נראה לי, זה, אני לא יודע אם זה נכון, אבל אומרים שבטרנספר, אם אתה שוחט פנדל כעבירה, זה גם נחשב...
אז הטרנספר צודקים, כי זה אינדיקציה לבישול. זאת אומרת, אם אתה שוחט פנדל, זה בישול.
וואלה.
כן, להרבה מאוד הדברים זה ככה.
כעבירה, לא אם אתה בועט רו...
אז צריך להוסיף לי כמה בישולים רטרו.
גם בעונה של ה-17 בישולים? צריך לבדוק את זה. נשב על זה, גילי.
יש מצב.
אנחנו נשב על זה. אז בוא, אתה יכול להסביר את זה, ביברס? אתה בן 37, מה זה המספרים האלה?
קודם כל, אני חושב שההסבר הכי פשוט, זה זזתי עמדה אחת קדימה. היום אני משחק מספר 10, מה שלא הייתי משחק לפני, וזה אני חושב בעיקר השינוי, אתה יודע, היום אני מאוד מסוכן לשער, כל פס הוא פס אחרון, כל ביתה הוא כבר, אתה יודע, בסביבות ה-20-25 מטר, אני חושב שאני יותר מסוכן, בעמדה יותר מסוכן.
אבל אתה יודע מה מדהים ביברס? כי בדרך כלל שחקן, ככל שהוא מתבגר, אומרים לו בוא ניקח אותך עמדה אחת אחורה, יהיה לך יותר קל. ואצלך זה הפוך.
כן, האמת זה נכון. זה באמת הפוך.
תודה, לוקחים קושר 50-50, אומרים לו רגע בוא, לעת זקנה בוא תהיה קשר אחורי, וקשר אחורי לעת זקנה, ווליד בדיר כזה, אומרים לו בוא תהיה בלם, ובוא תאריך את הקריירה.
אני רוצה רגע לעצור שנייה, יש עכשיו הזקה.
אצלנו פה.
כן, אתה רוצה לצאת או להמשיך?
נראה לי שנהווה דוגמה ונצא.
כן?
ברור, נאמה.
טוב, אז ביברס, אנחנו...
ביברס, 5 דקות, 10 דקות, סליחה, על פי הנחיות פיקוד העורף. ביברס, לך גם אתה לממד, לאות הזדהות.
כבר חוזרים, ביברס.
מרוע על עצמך.
אז היינו בנושא המספרים, ובזה
ש... רגע, אני חייב לעצור אותך. עכשיו יהיה כזה, נעלה גרפיקה כזאת, כעבור 10 דקות.
תן, איך אומרים? Few minutes later.
Few minutes later.
אז היינו בזה שבעקבות המספרים, ההסבר, אז שהזיזו אותך עמדה קדימה לעמדה של ה-10, מתחת לחלוץ, שגם גדלת בעמדה הזאת, לא?
כן, זהו, זה שזה, מקודם אמרתם שכאילו מזיזים לקראת גיל מאוחר, אז אצלי זה היה הפוך. אני גדלתי כל השנים כ-10, וכשהגעתי לבוגרים, זה היה בדיוק תקופה שהם כאילו מספר 10 התחיל להיעלם, התחילו לשחק יותר עם 2 חלוצים, וחלוץ מתחת שהוא יותר, אתה יודע, רץ לשטחים.
או 2 שמיניות כאלה, 6 ו-2 שמיניות, 50-50 מה שנקרא, כן.
אז זה היה פחות הסגנון שלי להיות חלוץ שני, אז התחילו לדבר איתי לרדת עמדה אחת אחורה, וככה התחלתי, ירדתי עמדה אחת אחורה, ובסוף גם ירדתי גם ל-6, וכשבאתי לפרטיזן, אחרי עונה אחת חזרתי לעמדה 10.
אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, דיברנו על זה שאתה מרגיש בבית בסרביה, ושהמשפחה מרגישה בבית. מקצועית, כמה אתה מרגיש מוערך בסרביה?
מאוד. בכל צעד שאני הולך פה ברחוב, בכל צעד שאני הולך פה במגרש, הערכה פה היא עצומה.
כן, אתה מרגיש את זה ברמת ה... נשתמש במילה מגילה, מפורסם, אתה מסתובב ברחוב ואתה מפורסם? כאילו יעצרו אותך ותמונות, ואה זה ביברס, וכאלה?
מאוד, פה זה מאוד, פה כדורגל, ספורט בכלל בסרביה זה משהו שהוא מאוד בדם, אתה יודע, הם מאוד אוהבים ספורט, וכדורגל פה הוא מאוד דומיננטי, ואתה יודע, אני הכי הרבה הערכה שאני מקבל, אני רואה אותה, זה שאוהדי הכוכב האדום עוצרים אותי, ותמיד אומרים לי, אתה שחקן אדיר, אנחנו אוהבים אותך כל כך, אבל אתה יודע, אתה נגדנו, אז אנחנו לא יכולים... אז זה מראה לי באמת, אתה יודע, כמה מערכים אותי במקום הזה. וזה אני חושב הדבר הכי שאני הכי נהנה ממנו.
אז רציתי לשאול את השאלה הזאת בהמשך, אבל בגלל שזריאן נגע בה, בארץ אתה מרגיש מספיק מוערך?
להיות כנה? לא, בכלל לא.
ולמה זה?
מגוון סיבות. אני חושב, קודם כל, הסגנון משחק שלי. אתה יודע, בארץ יותר אוהבים את הדריבליסטים, יותר את אלה שנוגעים בכדור הרבה, ואני לא אחד כזה, אני אחד כזה שאתה יודע, אתה שיחקת איתי, אני זה שידחוף לך את הכדור בין הקווים, אני זה שייתן לך, ישחרר אותך מלחץ, אבל בעיקר בגלל העמדה גם ששיחקתי בארץ, אז תמיד הייתי עושה כאילו את הפס היותר, הפס לפני בישול, מה שנקרא.
מעורב בגול.
בדיוק, מעורב בגול. אז אנשי מקצוע כן מעריכים את זה, ולאורך הקריירה כל המאמנים העריכו אותי, ותמיד הייתי שחקן של מאמנים, אבל אוהדים זה פחות נתפס לעין. ואני חושב שזה גם מה שקרם לי לשינוי שעכשיו מאוד מעריכים אותי, שעכשיו כאילו, אתה יודע, אני השחקן הזה שבסוף נותן את הפס, נותן את הגול, אז היום זה הרבה יותר בולט לעין. אבל בארץ אני חושב, אתה יודע, התפיסת כדורגל היא קצת שונה מאירופה.
כן, אין ספק שבסוף מי שמבקיע או מבשל לוקח את התהילה, והרבה אנשים רואים את השטחיות הזאת. אם אני מנסה לבוא כאילו מהצד של האוהד הישראלי, או של התקשורת הישראלית, אז כאילו כל מפגש בנבחרת היית בא עם אר של ציפיות, כי אתה ליגיונר, אחד הבכירים כבר מעל עשור, ואז אתה בא לנבחרת ופתאום הדברים לפעמים פחות מתחברים. זאת אומרת, הקהל הישראלי אולי הכי בציפייה אליך, ולפעמים זה פחות מתחבר או פחות הולך טוב. מה דעתך על זה?
תראה, אני חושב, אתה יודע, בכל הקבוצות ששיחקתי, שיחקתי בקבוצות מאוד דומיננטיות. שאתה יודע, אנחנו רוב הזמן שולטים בכדור, רוב הזמן נוגעים בכדור, ובנבחרת הייתי צריך לעשות הרבה דברים אחרים. כמו שדיברנו מקודם, הייתי, נגיד, אצל האוסטרים, הייתי השחקן שמשחק את המספר 6 ב-5-3-2, שצריך לשחרר מלחץ, שצריך... וזה הדברים שאני מדבר עליהם, שבארץ האוהד הרגיל, הממוצע, לא נכנס לפרטים של כדורגל, אתה יודע, הוא מעניין אותו, נבחרת ניצחה, מי הבקיע, מי בישל, וזהו, זה מה שבסוף, אתה יודע. אז הייתי עושה הרבה דברים אחרים ש... אתה יודע, בעין לא נראה לאוהד הממוצע שאני עושה משהו כל כך גדול בנבחרת. וגם בסוף, אתה יודע, התוצאות, אין מה לעשות, תוצאות שאף פעם לא הצלחנו להפיל. בסוף, אתה יודע, זה הדבר שהכי קובע, שאנחנו באים עם, כמו שאמרת, הר של ציפיות לעשות משהו, ואתה לא מצליח. תמיד ילכו לאלה שבראש, אתה יודע, השחקנים המובילים, וזה בצדק, אין לי בעיה עם זה. אז אתה יודע, זה היה מגוון של דברים, שבסוף זה היה נראה כאילו שבנבחרת זה פחות, התרומה שלי היא פחות משמעותית.
אתה יודע, ביברס, אני רוצה עוד הפעם לחזור לעניין בסרבי, אתה משחק בפרטיזן כבר שנה שישית, שהיא אחד משני המועדונים, זה אחד משני המועדונים הכי גדולים בסרביה, אבל מה לעשות שאתה רואה בעיקר את הגב, וגם במשקפת של הכוכב האדום, אני מסתכל על הטבלה, העונה, פער של 21 נקודות. עכשיו, אני זוכר שהתראיינת, אני לא זוכר אם זה היה בקיץ הזה או בקיץ שעבר, וגם היו הרבה תגובות בסרביה על הרעיון הזה. א', אולי זה בגלל המעמד שלך, שאתה גם מרגיש בנוח להגיד את הדברים האלה, ובאת ואמרת בצורה מאוד בוטה, או מאוד ישירה, שפרטיזן לא יכולה להתחרות בכוכב האדום.
כן, אתה יודע, זה לפעמים מאוד קשה לקבל את האמת ממישהו כביכול שבא מבחוץ. וזה האמת, אתה יודע, זה כאילו, אין פה באמת תחרות, זה לא שיש פה להתחרות, אין פה תחרות, זה קבוצות שמנועלות, אין נשיאים לקבוצות, זה מועדונים שמנועלים כאילו מהמדינה, ויש פה, אתה יודע, מי שמכיר קצת את הכדורגל הסרבי, היווני, האזורים האלה, יודע שיש הרבה דברים מעבר לכדורגל, ולצערי אין פה תחרות בליגה, לא, אף אחד לא יכול להתמודד היום עם הכוכב האדום.
זה לא מתסכל אותך כשחקן ווינר שרוצה לזכות בתארים, אתה מתחיל כל עונה בידיעה שאולי תילחם על הגביע, במקרה הטוב.
כן, בדיוק, זה מאוד מתסכל, אבל אתה יודע, זה התחיל שבאתי לפה, אני זוכר את היום הראשון שהגעתי למתחם אימונים, אז סטויקוביץ' קיבל אותי השוער, דיברנו וזה, ואז טוסיץ' הגיע, שהשחקתי בצסקה, והתחלנו לדבר, כאילו, ישר, שאלתי אותם, אוקיי, מה קורה מה אנחנו הולכים לעשות, אתה יודע.
מה המטרות?
כן, אנחנו הולכים לקחת אליפות, אז כזה מסתכלים אחד על השני, וטוסיץ' אומר לו, ראית, אמרתי לך שהוא משוגע, לא מעניין אותו כלום, רק לקחת אליפות. ואז סטויקוביץ' מתחיל לצחוק, הוא אומר, חכי, אתה תתרגל. ואז אחרי שבועיים כבר הבנתי לאן הגעתי.
זה כמו העזר של חדרה, שבמסיבת עיתונאים אמר שרצים על כל התארים, לא מה הוא אמר, כן.
אני רוצה לעשות איתך סקירה זריזה, בוא נתחיל קצת לעבור אחורה, אני אתן את השמות של המועדונים ששיחקת, אתה יודע, יכול להיות שיש צופים צעירים, או מאזינים צעירים שלא, אתה יודע, לא מכירים אותה בעל פה, אז הפועל תל אביב, רובין קזאן, פאוק סלוניקי, צסקה מוסקבה, אולימפיאקוס, ועכשיו פרטיזן בלגרד, אני הולך לשאול שאלה קשה, תענה את האמת, בלי פוליטיקות, אני מבטיח לך שנשמור עליך בבלגרד, באיזה מועדון אתה הכי מזוהה, אתה הכי אוהב, אתה הכי מרגיש מחובר?
זו שאלה מאוד טריקית, כי להגיד איפה הרגשתי הכי, לא יודע אם הכי טוב, אבל הכי זה פאוק, הכי מפתיע, איפה שהייתי הכי קצת.
נכון, רציתי לשאול באמת, כי ברוסיה היית תקופה בשתי קדנציות שונות, ובסרביה אתה תקופה, ביוון היית קצת בפאוק וקצת באולימפיאקוס בשתי קדנציות, יש סיבה כאילו שלא נתפס שם, או שנתפס והיית חוזית צריך לעזור?
לא, פאוק זה היה, זה מחולק לשתיים, ננקה קודם אולימפיאקוס, זה היה, אני חושב, אולי הטעות היחידה בקריירה, החלטה לא נכונה שלי, שוב, היו נסיבות, אבל בסופו של דבר זה החלטה לא נכונה שלי ללכת לשם, פאוק זה היה החלטה ידועה שזה יהיה ארבעה חודשים, כי זה היה בזמנו קזאן, ברוסיה היו משחקים מדצמבר לדצמבר. וכשאני חתמתי ברוסיה, חתמתי בדצמבר. עד כאילו ארבע שנים חוזל, עד דצמבר. אז, ובאירופה, אתה יודע, זה אמצע עונה. ואז הגעתי לסביבות ינואר, שאני חושב איפה ללכת. ואתה יודע, זה לא הכי פשוט ללכת לקבוצה באמצע עונה. אז ואז פתאום אחרי זה כמה תקופה של שבועיים שלוש פאוק פנו אליי ואמרו לי אנחנו רוצים אותך לארבעה חודשים. ואמרתי אולי זה כאילו רעיון טוב, אתה יודע שאני יכול לשחק בקבוצה טובה ולקראת תחילת עונה אני אהיה שחקן פנוי לבחור קבוצה כאילו שאני חושב שתתאים לי יותר. אז זה היה כאילו באמת במודע שאני הולך לארבעה חודשים.
אבל זה די מוזר מה שאתה אומר, כי יש מועדונים ששיחקת בהם לפחות ארבע שנים, כולל כמעט שש שנים בפרטיזן, ואתה מציין מועדון שהיית בו ארבעה חודשים כמועדון שאתה מרגיש מחובר אליו.
זה היה מטורף.
למה?
זה היה מטורף. מה שעברתי בפאוק זה היה מטורף. שמה זה המקום הקיצון של הקיצון בלתת אהבה, וגם את הצד השני לשחקנים. ואני קיבלתי שם בארבעה חודשים אהבה ש... לא, זה היה מטורף, לא הייתי יכול ללכת ברחוב, לא הייתי יכול ללכת ברחוב, זה היה עד כדי כך, זה היה, לצאת ממשחק, זה היה כמו להוציא, לא יודע, אתה יודע, כוכב שמופיע עכשיו על במה מול 100,000 איש, זה היה ברמה כזאת, האוהדים שם אהבו אותי בצורה מטורפת.
אז הם בטח גם התאכזבו שאחרי זה הלכת לאולימפיאקוס, לא?
כן, אבל אתה יודע, אולימפיאקוס הלכתי... אתה יודע, היום בכדורגל, אתה יודע איך זה עובד, עם סוכנים ודברים כאלה, כשבזמנו קיבלתי את ההצעה מאולימפיאקוס, אני באופן אישי בדקתי אם אני יכול, אם אני כאילו גם פאוק בעניין. ואז מישהו שאני חושב שבדיעבד עשיתי טעות שפניתי אליו, קצת אמר, לא, לא, פאוק עכשיו לא צריכים וזה, ואז כאילו המשכתי הלאה, אוקיי, הם לא רוצים, אין מה לעשות, אתה יודע. ואז בזמנו אולימפיאקוס הייתה האופציה הכי טובה. שוב, בסוף זה טעות, אבל דברים
התגלגלו. היום שאתה ככה בגיל די מתקדם, מבחינה מקצועית, אתה מרגיש שאתה עושה משהו שונה בהתנהלות שלך, ביום-יום, באימונים, בהכנה למשחקים, משהו בגישה שונה, משהו מנטלית שונה, כי אתה יודע, להחזיק את גיל כזה ברמות האלה, שהגוף מן הסתם גם הטבע עושה את שלו. איך, יש דברים שאתה עושה אחרת?
תראה, כן, אתה יודע, אתה, ביום בגיל שלי אני יודע, אני יותר מבסט באימונים, אני יודע מתי קצת, אתה יודע, להוריד, גם אם זה באופן אישי, אתה יודע, מתי להוריד טיפה יותר באימון, מתי לא לדחוף 100%, זה דברים שאתה, בעיקר בניסיון, אתה מקבל אותם במשך השנים, אבל אני חושב שלמזלי במשך כל הקריירה שלי הייתי די, אתה יודע, די שמרתי על הגוף שלי, לא הייתי אחד שיוצא, ולא אחד ששוטה, ולא אחד ש... אתה יודע, הולך לישון בזמן תמיד, אוכל נכון, אז זה כאילו זה משהו שרציתי כל הקריירה. אבל בגיל מאוחר זה בעיקר התדירות והעוצמה של האימונים שצריך לדעת לווסת נכון.
תגיד ביברס, איך בא לך שאני ארים לך, ברמת הנבחרת או ברמת הקבוצה?
בנבחרת זה מעניין.
אז תחכה עם הנבחרת, כי את הנבחרת אנחנו נעשה חיבור, הרי אנחנו בחלון נבחרת עכשיו, סתם שאלתי אותך, ידעתי לאן אני הולך. מי סיין, מי הישראלי שהוא סיין ההופעות בשלב הבתים של ליגת האלופות? הגיוני הרי, מי השם?
ביברס.
לא, לא, יוסי בניון.
אוקיי.
יוסי בניון, שיחק בצ'לסי, ארסנל, הגיוני. 26 הופעות. ביברס מן הסתם יודע כמה הופעות יש לו.
האמת לא.
אתה לא יודע?
לא.
ממקום שני. אגב, overrated, underrated, כן הערכה, לא הערכה. מי הישראלי השני עם מספר ההופעות הכי גבוה בליגת האלופות בשלב הבתים?
ביברס.
ביברס. אתה יודע כמה הופעות יש לך בשלב הבתים של ליגת האלופות, ביברס?
לא.
24 הופעות.
באמת? הייתי אומר 18.
24 הופעות, שזה מדהים. אני תמיד הולך למקום, שמה, אני בן 40, גילי, תכף, אפשר לחשוף, כן? באוגוסט 40. אנחנו, אתה מהדור שלנו, אבל יש הרבה, אתה יודע, זה בטיקטוק ובאינסטגרם, והרבה ילדים בני 12, 13, שואבים כדורגל, ומבחינתם ביברס זה איזה דינוזאור שמשחק באיזה ליגה של, סליחה על הביטוי, לא מעניין את אף אחד, והם כנראה לא מבינים כמה אתה גדול.
אבל אני חושב רגע לפני שאתה עונה שאם מחברים בכלל את ההופעות האירופאיות שלו, ליגה אירופאית,
קונפרנס... לא, הוא סיין. זה בפער עצום אגב. אגב, הוא גם הישראלי היחיד שהשתתף בכל המפעלים. כולם כולל כולם. אני חושב שאתה... עצור, אני חושב שאתה השחקן היחיד בעולם.
שמה?
אני לא צוחק.
עד לפני שנתיים הייתי גם מקום שלישי בהופעות במה שנקרא גביע אופה.
נכון.
בכל הזמנים.
רק כדי להסביר, אתה יודע מה, אל תענה על זה, סתם הרמנו לך, מה יש לך לענות על זה? אגב, הנה אני הולך וייס גם אותך וגם את יוסי בניון, מנור סולומון יעקוף את שניכם.
הלוואי.
גם מנור וגם אוסקר.
מנור כבר עם 16 הופעות, שזה מדהים. עכשיו בוא נרים לך ברמת הנבחרת, ברשותך. אתה יודע באיזה מקום אתה ברשימת ההופעות בנבחרת ישראל?
חמישי.
אתה יודע מי לפניך?
יוסי בניון בטוח, טל בן חיים.
הבלם, נכון.
אריק בנאדו.
טוב.
וחרזי מי?
ואלון חרזי.
חרזי.
עכשיו, מה יפה? שאין אף שחקן פעיל שהוא באזור של להגיע למספר הזה, של ה-88 הופעות, ועדיין לא הרגשת מוערך. אתה יודע, בכוונה אמרתי את כל הדברים האלה. כאילו כבר ענית על זה, אבל זה, אין, זה לא מסתדר.
שיש איזשהו פער בין מה שהצוות המקצועי חושב גם. עליו, לבין... הקהל, אולי התקשורת...
כמה זה מעצבן אותך? עזוב, מקודם ענית כמו פוליטיקאי, נו די, אתה בן 37...
בהתחלה זה היה מאוד מעצבן אותי. כי בוא נהיה, זה גם בא מדעות, איך נקרא לזה, פוליטיות. זה דעות בגלל...
כן, אתה חושב? אתה חושב? יש הרבה. כי אתה, אתה יודע, כאילו אתה צ'רקסי, ועבר בצבא, כולם מתגייסים.
כן, אבל זה כאילו, אתה יודע, כמו קצת לייפות את ה... יש את זה. שוב, בדעת הקהל, לא ב... צריך להפריד מאוד, כי בדעת הצוות המקצועי, שחקנים, תמיד הייתי מעורך, והייתי מעורך מעל ומעבר.
אני יכול להקשות, או לנסות להתחבר לדברים שאתה אומר, ברמת הנבחרת, כקפטן, זה קשור להמנון? אתה חושב שיש לזה השפעה?
בטח, אבל שוב, יחסית ההמנון הגיע כאילו די מאוחר, אבל כן, בטח, אחרי ההמנון היה, אתה יודע, זה היה כבר, מה שקרה עם כל העניין של ההמנון, זה כבר הפך להיות כאילו בעד ונגד. לא היה כאילו, אתה יודע, ניטרלי. זה היה או שאנחנו אוהבים את ביברס, או שאנחנו לא אוהבים את ביברס.
אוקיי, תגיד לי, תוכניות לעונה הבאה, יש לך חוזה?
כרגע לא.
ו? לפרוש רק שם? ישראל זה אופציה לחזור לפרוש? מתי אתה חושב לפרוש?
אני יודע שיש עונה הבאה, אני רוצה לשחק, אבל מצד שני אני גם לא רוצה למשוך את זה, אתה יודע, לפרוש מה שנקרא על העדים. אני לא רוצה להגיע למצב כזה, אני רוצה לפרוש שאני עוד הכוח אצלי, בוא נגיד, אבל שנה הבאה כרגע אני יודע שאני כן מאוד רוצה לשחק, איפה? לא יודע.
עוד לא דיברו
איתך? הכל פתוח? הכל פתוח? כי יש לי שאלה לזה. הכל פתוח?
כדורגל, אתם יודעים, הכל תמיד פתוח. אתה לא יכול לדעת מהי.
אבל אתה יודע מה מתבקש, ביברס?
כן.
לאן אני הולך?
כן, זה ברור לי.
הפועל תל אביב שנה הבאה חוזרת. יש איזה טירוף מחודש בהפועל תל אביב. יש בעלים חדש.
יש בעלים עם
כולם. להגיד לך את האמת.
יש מאמן שמכיר אותך, יש מאמן שהוא שם. מרגיש שדברים טובים, אתה יודע, זה יכול להיות הקלוז'ר, מארץ הקלוז'רים.
כן, לפי, אתה יודע, אם הולכים לפי הסיפור, אז כן, ויותר מזה, אני דווקא רציתי, כאילו, אם זה היה בליגה שנייה, נראה לי זה היה אפילו סיפור יותר יפה, אתה יודע, לחזור לליגה שנייה.
כמו אלי אוחנה.
וגם ברדה, כמו המאמן. לא, אלייני בעצם לא. אלייני כבר היה בליגת
העל. דיברנו על
הזיכרון שלי. לא, גם הזיכרון שלי הוא קטסטרופה.
מבחינת הסיפור, כן, הכל מוביל לשם, אבל אתה יודע, כמו שאמרתי, יש הרבה דברים מסביב, שהיום שקודם כל מי שעומד במרכז זה האישה והילדים, שהחלטות, רוב הכוח, אתה יודע, היא קבע מה יהיה טוב להם.
בקיצר, אז שספרה יפנה לי אשתך.
לא, שיגרום לזה שאשתי תהיה מרוצה.
אז מה שאני מבין ממך, אתה הולך לשחק עונה הבאה, אתה עדיין לא יודע איפה, לא בטוח שזה יהיה בפרטיזן.
כרגע לא, אני חוזר, אתה יודע, עדיין, אני יודע שמאוד מעריכים אותי ומאוד רוצים אותי, אבל בסופו של דבר אתה יודע, מה שקובע זה מה כתוב בחוזה, כרגע אין חוזה.
ביברס, מה בתוך הקריירה הארוכה הזאת, שאנחנו כאילו חצי מסכמים אותה, אבל יש לך, אתה יודע, אתה עוד רוצה לשחק, מה הרגע הכי גדול? אתה יודע, כשעכשיו תשב עם הנכדים עוד 30 שנה, ומי שאלו אותך, סבא, סבא, מה הרגע הכי גדול שלך בכדורגל? בלי לחשוב. מה הדבר הראשון שקופץ לך? בטוח זה משהו שקופץ.
לא, זה קופץ כמה דברים במכה.
יאללה, נו, תראה לי שניים.
יש לך קודם כל זה שהייתי קפטן בנבחרת. אי אפשר, אתה יודע, זה משהו היסטורי. בין מיעוטים ראשון, אתה יודע, יש לזה סיפור מעבר. וברמת ההצלחה המקצועית, לעשות אליפות עם צסקה, אתה יודע, לנצח את סיטי במגרש שלהם עם שתי בישולים. היו לי למזלי, אתה יודע, באמת רגעים מאוד יפים בקריירה, אז זה מאוד קשה, אבל אם אני בוחר מקצועית, זה האליפות עם צסקה.
השאר שבישלתי לך בווינה.
וואה, ב-3-0.
כן.
אני הייתי בטוח שהוא גם יגיד את הגול נגד סיטי. הרי יש לך שני שערים בליגת האלופות, לברקוזן.
כן, אבל זה היה כאילו משווה 2-2, פנדל, פחות. לנצח אותם שמה, זה היה...
מה דעתך על אנחנו עכשיו בפגרת נבחרת? נתחבר לזה קצת. מה דעתך על הנבחרת הנוכחית? ראינו את הקמפיין בליגת האומות, מאמן חדש, בן שמעון. איך אתה רואה את הדור החדש, את המאמן החדש?
אני חושב קודם אנרגיות טובות, אנרגיות חיוביות. אתה יודע, כולם, אני לא עבדתי עם רן, אבל אני מכיר אותו מהכדורגל, והוא, דיברתי איתו פעם אחת מאז שהוא מונה למאמן הנבחרת, ואני חושב שהוא, אתה יודע, מבחינת הכדורגל הוא באמת יודע מה לעשות, הוא יודע מה הוא רוצה, ואני חושב שעד עכשיו הנבחרת כן הולכת בדרך שלו, וכן אתה רואה שם איזשהו שינוי, אבל אתה יודע, בוא נשים מה שדיברנו, עד עכשיו לא היה ציפיות. עכשיו טיפה מתחיל הציפיות.
אתה רוצה לראות איך אני הורס את הציפיות?
נו.
נו מה, אתה מסתכל על הבית.
לא,
והראש בית זה או גרמניה או איטליה, ונורווגיה שם, אנחנו תכף נפגוש אותה גם, נכון? בעוד פחות משבוע. ואתה יודע, כאילו אסטוניה ומולדובה אמורות להיות הבשר תותחים, אני לא מתייחס לאף אחד בצורה כזאת.
אני לא מסכים, נכון? אני לא אומר עכשיו ציפיות של לעלות. ציפיות שעכשיו, נגיד, הנה, אפילו יש עכשיו משחק אסטוניה. נגד אסטוניה אתה צריך ליזום. אתה צריך כן לעשות דברים. עד עכשיו בקמפיין של האומות, היינו הנבחרת המתגוננת, היינו הנבחרת ש... אתה יודע, אין ציפיות.
נכון.
פחות מהפסד של 2-3-0 הוא היה חיובי. ועכשיו, כן, דברים השתנו. אני לא אומר שעכשיו צריך לעשות ציפיות לעלות, כי זה כמעט בלתי אפשרי. אבל צריך עכשיו, אתה יודע, גם להתחיל לבנות את הצד שיוצר, שעושה, וזה קצת יותר קשה.
יש לך מקום בנבחרת ישראל היום?
חברתית כן, מקצועית זה המאמן, אבל לא, אני כבר מספיק, סיימתי.
זאת אומרת, אתה לא אומר איזה בסה שהכרזתי על פרישה מהנבחרת, יכלתי עוד לתרום.
יכלתי לתרום, אתה יודע, ואם הייתי מאלה שאתה יודע, משחקים בשביל המספרים, כמו שציינת מקודם, אני גם בטוח שהייתי שובר את ה-C הופעות, אבל אתה יודע, זה דברים שלא עניינו אותי, ודברים שלא מעניינים אותי גם היום. אני עושה מה שטוב לי, ולסובבים אותי, וזה מה שעניין אותי.
יש איזה ציפייה לקבל איזה תפקיד בהתאחדות אחרי הכדורגל?
אני יכול להרחיב, כי זאת בדיוק השאלה שרציתי לשאול. מעניין אותך לעשות עוד דברים? עזוב מה ההתאחדות תיתן לך. מעניין אותך מה, לאמן, להיות נהל קבוצה, מנהל מקצועי?
תראה, אנשים, אני יכול להגיד את זה כאילו, בהכי פתוח, כל מי שהיה בנבחרת מהיום שהודעתי שאני מפסיק שחק, תמיד אמר לי, גם אם זה יושב ראש התאחדות, גם אם זה מאמנים, תמיד אמר לי, כל מה שתרצה לעשות בנבחרת, הדלת פתוחה. אם זה אפילו עוזר מאמן, תבוא, תהיה עם השחקנים, עד כדי כך הם כאילו באמת מאוד פרגנו ומאוד רצו שאני אהיה חלק. יש לי מאוד עניין להישאר בכדורגל, אני מתלבט עדיין בין להיות, אם זה ללכת לכיוון הספורט דירקטור, או ללכת לכיוון מאמן, שזה משהו שמאוד, אני עדיין על הגבול. מאמן זה משהו שאני מאוד אוהב, אני מת על זה, אבל אני לא אוהב את הדרך היום שמעריכים מאמנים.
ואם פרטיזן באים לך עכשיו, אתה יודע, אין לך חוזה, ופרטיזן באים לך היום, ואומרים לך, ביברס, קח את הקבוצה שנה הבאה, אתה מאמן.
לא, עדיין לא. עדיין לא. אני רוצה, שוב, עוד שנה אחת לשחק לפחות, ואחרי זה יכול להיות שדברים ישתנו.
אהבתי. מה עוד? כמה התבאסת ברמה האישית שזה לא הצליח לך, בתקופה שלך עם הנבחרת, להגיע לאיזה טורניר גדול? האם גם הייתה פעם שהרגשת שזה פספוס אמיתי, אתה יודע, לעומת פעמים אחרות שבו די חיינו באשליה?
מאוד, מאוד, אתה יודע, גילי גם היה איתנו שם, הוא יודע כמה זה מתסכל, כמה זה כל פעם, אתה יודע, אתה, למשל עם גילי, אז היה את הקמפיין שהתחלנו עם 3-3, וכבר, אתה יודע, חשבנו שאנחנו שם, חשבנו שאנחנו עושים את זה, הנה, ובום, זה נופל. ואז אתה מגיע לקמפיין שדרך ליגת האומות, שאנחנו, הנה, סקוטלנד, כבר הגענו לפנדלים, יאללה, בואו ננצח את זה, כי, וגם שם, זה כל פעם היה מרסק מחדש, זה היה באמת מתסכל ברמה אי אפשר להסביר.
אפשר להגיד שזה מבחינתך אולי הפספוס הכי גדול בקריירה? שזה לא קרה ברמת הנבחרת להגיע לטורניר גדול?
ב-100%, כן. ב-100%.
אוקיי, בוא נעבור קצת לכדורגל שלנו ונעשה את החיבורים. עונה שעברה סבירין, המשחק איתך בקבוצה. מכבי חיפה רוכשת אותו בקיץ, ב-1.5 מיליון יורו, אם אני לא טועה. קשה לו, ההשתלבות שלו לא קלה. די מאכזב, אפשר להגיד. קודם כל, מה דעתך עליו כשחקן? אתה מכיר אותו הכי טוב, התאמנת ושיחקת איתו. דבר שני, זה שקבוצה מישראל קונה שחקן מוביל בפרטיזן, זה לא קצת מעיד על המצב של הליגה, על המצב של פרטיזן?
תראה, פרטיזן היום במצב, קודם כל, מאוד בעייתי. מבחינת כסף, שוב, כי אמרתי, זה מועדונים שמנוהלים על ידי המדינה, אין פה נשיא שבא, ואתה יודע, הוא אומר, אני שם היום 30 מיליון, אין, זה דברים שמנוהלים דרך המדינה, אז התקצוב ודברים כאלה, אתה יודע, זה תמיד מושפע מכאלה דברים ואחרים, אז היום פרטיזן, במיוחד בשלוש שנים האחרונות, במצב כלכלי מאוד מאוד בעייתי, מאוד. אז כל שחקן שהם יכולים למכור, קודם כל הם ימכרו.
אוקיי, ועל הצד המקצועי, אל סבירינה?
על הצד המקצועי, אני חושב שבמכבי חיפה, הוא שחקן מאוד טוב. הוא שחקן שיכול לעשות הרבה דברים. אני מאוד אהבתי לשחק איתו, זה השחקן כנף שבתקופה שהוא היה, שאני הכי אהבתי לשחק איתו, כי תמיד הייתי, אתה יודע, הוא היה מבודד בצד ימין. אם אתה מביא לו את הכדור, אחד על אחד, הוא יעבור, בוא נגיד, 70-80% את השחקן, הוא יעבור, והוא ייצור מצב. אני חושב שבמכבי חיפה, קודם כל, הרבה פעמים הוא לא שיחק בתפקיד שלו, הוא סוג של שיחק בשלוש, שהם שיחקים 3-4-3 כזה, שהוא היה על כל הקו לפעמים, ועכשיו, בתקופה האחרונה, הוא יותר, אתה יודע, קצת התחילו להתאזן, והוא משחק יותר ככנף ימין טבעי, אבל הוא הגיע במצב לא טוב, והאופי שלו הוא אופי לא של אחד שלוחם, שזה מה שפוגע בו בעיקר השנה, הוא הולנדי טיפוסי, אתה יודע, שלא לוקח דברים יותר מדי קשה, אם דברים ילכו, הוא יהיה מצוין, אם דברים לא ילכו, הוא לא ייקח בכוח עליו, הוא לא ייקח דברים בכוח, אז זה מה שבעיקר היום גורם לו לא, לא, לא להראות את היכולות שלו. אני, הנה, במשחק האחרון הוא יפקיע, אולי בשבילו אני באמת מקווה שהוא קצת, אתה יודע, יראה את מה שהוא באמת שווה. כי הוא שווה הרבה יותר.
יש לך עוד? כי בא לי פינג פונג כזה, בא לי את ה... לך על עוד שאלה, לך על
זה. כן, עוד שאלה, כי אמרנו נקשר לכדורגל הישראלי, איך מסקרים בסרגי זרקו לזטיץ'?
תראה, אתה קצת מכיר אותי, אתה יודע שבתקשורת אני לא הכי חזק, אבל אצלנו מאוד עוקבים מאוד, בעיקר בפרטיזן, כי הוא כביכול, אתה יודע, בסרבי יש לך, זה או שם הכוכב או פרטיזן, אין באמצע. אין כאילו סתם קבוצה פתאום מקום שלישי, שאתה מזוהה או עם פרטיזן, או עם הכוכב. זה ככה זה, אפילו שחקנים בליגה, בקבוצות אחרות, זה או אתה אוהד שלהם, או אתה אוהד שלהם. ולזיטיץ' נחשב כביכול כאילו כפרטיזן, כמישהו שהיה במועדון, אז כן עוקבים. אני באופן אישי חושב שהוא קודם כל מאוד גוזרים אותו בארץ. קודם כל נלך עובדתית. תוצאות. הבן אדם נקודה, אם אני לא טועה, נקודה, נכון?
נקודה, נקודה, כן.
עם כל, אתה יודע, קומפלימנטים שבאר שבע מקבלים, ומכבי תל אביב, אני חושב שקודם כל, היא משחקת משחק מאוד מאוד קבוצתי, שזה אומר שזה מאמן, שזה תביעת יד של מאמן. אין פה כוכב אחד שאתה יודע שהוא, אתה אומר, וואו, הוא סוחב את כל הקבוצה הזאת על הגב. אני ראיתי אותם גם בעיניים בכמה משחקים שהם היו פה בסרביה, ואני מכיר את המאמן, ואני מכיר את הדרך שלו. אני חושב שהקבוצה כן עושה איזושהי תהליך של להבין את מה שהוא דורש, והוא גם, כי הוא גם בא מקבוצה שאתה יודע, כביכול הוא יכל לעשות שם הכל, ופתאום הוא בא למכבי, ויש לו לחץ, ויש לו שחקן כמו אירן זהבי, שקצת דברים, אתה יודע, מתנגשים.
באמת, מה דעתך על כל מה שקורה?
אני חושב שכאילו... זה הבעיה, שהוא, לזיתי שהוא אוהב משחק מאוד מאוד קבוצתי. הוא אוהב שהשחקנים, בוא נגיד כזה, תורמים שווה.
הוא אוהב חיילים.
סוג של, אפשר להגיד. ואירן הוא, אירן, אתה יודע, כשאירן משחק, אז גם השחקנים האחרים סביבו משחקים אחרת. הם יותר ימסרו לו את הכדור, הם יותר יחפשו אותו. אז אני חושב, אתה יודע, שהוא עושה את הפלוס ומינוס שלו, מה טוב לו, מה טוב לקבוצה. ושוב, הוא גם צריך להתרגל לזה. לא היה לו מצב כזה לפני. אז אני חושב שהנה, בתקופה האחרונה דווקא הדברים קצת יותר, אתה יודע, מתאזנים.
כן. האמת שמעניין לשמוע את הדברים האלה על אירן זהבי. בוא נעשה כזה, אבל מהר. מהר, ביברס. השחקן הכי גדול ששיחקת איתו.
ישראלי או בכלל?
הכי גדול, חוץ מגילי ורמוט.
לא, ישראלי או בכלל כאילו?
לא, לא, בכלל, בכלל. אתה יכול לתת ישראלי, אתה יכול לתת בכלל, משהו בא, גם וגם.
יאיה
תורי. אבל דווקא באולימפיאקוס לא נתנו לו לשחק, לא?
לא, זה היה כבר, זה היה סתם, סתם בא לשם.
בא לפנסיה, אוקיי.
אפילו מעבר לזה.
ביברס נטחו, בסיאו, הוא נתן מה לא בסיאו, דווקא היום, בריאה לאחור, הוא הקשר הישראלי הכי גדול? קשר, לא אמרתי השחקן הישראלי הכי גדול.
לא.
איפה אתה כן? אתה בטופ פייב?
אולי שחקן קבוצתי הכי טוב.
אבל בטופ פייב, בסוף יש רזומה, יש מוניטין, יש דברים שעשית בקריירה. אתה בטוח מעריך את עצמך ברמה מסוימת, ביברס.
אם אתה הולך לפי מספרים?
כן, אני מדבר על הכל, אתה איך אתה מעריך את עצמך?
כן.
טופ פייב?
כן.
אוקיי. מאמן הכי גדול שאימן אותך?
זה התחיל עם גוטמן, שזה בא בתקופה מאוד חשובה, והשפיע עליי המון, והמשיך לברדייב.
למי?
ברדייב.
ברדייב.
ברדייב. אגב, למה תקופה מאוד חשובה? אני קצת יודע את התשובה.
כי הוא, יש את הצד האישי, שאחרי כל מה שקרה עם אבא שלי, הוא היה שם, וגם מבחינת הבנת כדורגל. שוב, גילי גם היה איתנו בתקופה הזאת, הוא יודע כמה אלי כן נתן תביעת יד על הקבוצה הזאת, ושיחקנו כדורגל, ואני בתור שחקן צעיר למדתי המון 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 דברים שבמהלך הקריירה עזרו לי.
רגע, ביברס, אז אתה גם מכיר את ה-0-0 טוב לי?
בטח, ה-0-0 הזה. עליי, עליי.
מי הדמות, אני בכוונה אומר דמות, שהכי התאכזבת ממנה בכדורגל?
פו.
מישהו שעשה משהו שאתה זוכר שזה פגע בך.
אני יודע לאן זה אמור להגיע, בגלל זה אני מנסה לחשוב אם היה משהו אחר, כי התשובה היא מאוד צפויה.
באמת? לי לא צפויה בכלל.
גם לי.
לי מאוד צפוי.
כן, אז הנה, תגיד את מי שזה צפוי מבחינתך, כי אני לא יודע, אין לי מושג.
מבחינתי זה ברקוביץ'.
מה זאת אומרת, למה?
כי היה בינינו קשר לפני, כשהייתי צעיר במיוחד, זה מישהו שכן הייתי, הוא מאוד אהב אותי, בתור שחקן, הוא מאוד העריך אותי, ואני מאוד, היו כמה פעמים שהתייעצתי איתו גם במהלך הקריירה שלי. ויותר מזה משהו שאני לעולם לא אשכח, וזה מה שאני באמת מכבד אותו, ואני לעולם לא אשכח לו את זה, ולא יכעס עליו בכלל, כשאבא שלי נפטר, הוא הגיע לבקר אותי. וזה מה שבאמת, אתה יודע, אולי אף פעם לא דיברתי על זה, אבל זה מה שאני לעולם לא אשכח לו, ואני באמת מכבד אותו על זה אין סוף. אבל אני חושב שהאמירה שהוא אמר בזמנו, והרעש שהוא יצר, היא הייתה...
אתה יכול להזכיר את האמירה? אני גרוע, אמרתי לך, הזיכרון שלי ממני
מעלה. שאני לא יכול להיות קפטן נבחרת ישראל.
כמעט, אתה לא שרת שהיית המנון.
כן, אני חושב שזו הייתה אמירה יותר לעשות כותרות, ולא אמירה, אתה יודע, ממישהו שמקצועי או דבר כזה. זה פשוט היה נטו לעשות כותרות, בתקופה שאנשים חיפשו כותרות בעניין הזה, וזה קצת הכזב אותו.
דיברתם אגב מאז? יצא לך, אתה יודע, לסמס לו משהו שהתאכזבת?
לא, חוץ מרעיונות בתקשורת, שום דבר.
טוב, אני הופתעתי, זה הכי לא צפוי לי בעולם, עכשיו זה קצת מתחיל לצלצל לי קצת יותר מוכר. אתה יודע, בערך אנחנו עושים רעיונות, אז שחקנים פעילים, אני שואל אותם מה נאחל. אז בוא נשאל אותך, עוד 5 שנים מהיום, איפה אתה? כן, נו, עזוב, ברור שאי אפשר לדעת, גם אני לא יודע איפה אני אהיה מחר, אבל מה היית רוצה? היית רוצה להיות מאמן הפועל תל אביב, היית רוצה להיות מנהל מקצועי בפרטיזן, מה החלום?
הייתי רוצה להיות מנהל מקצועי במקום שמעריך אותי כמו פרטיזן.
מעולה.
גילי?
כיף לשמוע. יש לה נשאל ככה שאלה אחרונה שקופצת לי לראש, איזה טיפ אתה נותן לצעיר עכשיו שמאזין לרעיון, שחקן שיכולם להיות כדורגלן, ורוצה קריירה כמו שלך, אתה יודע, על קצה המזלג.
צנוע, צניעות, להאמין בדרך שלך, להשקיע בדרך שלך, ותמיד שיהיו מסביבך אנשים שעושים לך טוב.
מעולה.
מסכים. מסכים לגמרי. ביברס, איך היה?
אני נהניתי.
היה אחלה.
קצר, אבל קצר.
קצר? אנחנו כמעט שעה כבר אוכלים את הראש, אתה אומר לי קצר.
לא, היה לי קצר. באמת, היה לי קצר.
אז בוא נדבר עוד. מה בא לך? יש משהו שבא לך להגיד? יש לך איזה יושב עליך משהו?
שרק נהיה בריאים, זה מה
שיש. שרק נהיה בריאים. לגמרי. ביברס, כיף, היה ממש כיף.
תודה רבה.
אני שמח לשמוע שאנשים כמוך רוצים להישאר בכדורגל גם אחרי, זה חשוב. והלוואי שזה יהיה אצלנו, ולא בסרביה. הנה, אני אומר את זה. לא אכפת לי.
תודה, ביברס.
תודה רבה.
ביברס, תודה.
ביי ביי.
תודה רבה. טוב, אז השיחה הסתיימה, אני מוריד את האוזניות. נכון, זה הרגע שאני מוריד את האוזניות.
תעבור לווינר.
עכשיו אנחנו בדייט, כמו שצריך. טוב, אז מה יש לנו? עכשיו יש לנו ווינר. יש לנו פינת הווינר, המחושים והניחושים, לקראת החלון הזה של הנבחרות. אנחנו נדבר על 3 משחקים, נכון גילי? וואי, וואי, איזה משחק במסגרת ליגת האומות כמובן, בעצם מי תהיה היריבה. של נבחרת ישראל במסגרת הבית שלה במוקדמות המונדיאל. איטליה מארחת את גרמניה, גילי, ניצחה את המהירת היחסים, וואי, ממש דומים. 2.50 לניצחון איטלקי, 2.80 לטקו, 2.40 גרמניה.
כן, שהיחסים כאלה שקולים, זה מראה שזה משחק שקול וברמה, אני הולך אחד עם איטליה.
אחד איטליה? כן. אני הולך 2 גרמניה. טוב, בוא נעבור למשחק שלנו, ישראל מול אסטוניה, זה קורה בשבת, ישראל כאילו מערכת, נכון? בהונגריה, גילי, נכון?
כן.
בהונגריה. ישראל, אתה מפסיד אם אתה שם עליה כסף, 1.30, טקו 3.75, אסטוניה 7. רק נגיד, סטטיסטית, 5 מפגשים אחרונים מול אסטוניה, ניצחון ישראלי.
כן, הלחץ על ישראל, הציפייה מישראל, ואני הולך איתנו, חד משמעית.
כן, ברור, מה זה? אני גם נגד ברזיל הולך עם ישראל, אכפת לי. אני גם ככה לא שם שם. אני על זה שם אגב, אורוגוואי ארגנטינה כי אין מסי, אין מסי, הוא לא יהיה בחלון הזה שבחרת ארגנטינה, אורוגוואי 2, הנה רואים את זה גם ביחסים, אורוגוואי 2.35, X 2.60, ארגנטינה 2.75, זה מוקדמות המונדיאל כמובן בדרום אמריקה. כן. תשמע, לשחק באורוגוואי.
במונטי וידאו. אני הולך על איקס.
איקס, גם אני. אתה יודע, כן, לא, 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 אורוגוואי. אורוגוואי.
אוקיי.
זהו, זאת הייתה פינת הניחושים והמיחושים שלנו כאן בקיקטוק, בהצלחה למנחשים. מה, מה עכשיו? מה, הוא בא גם היום?
בא גם היום, רחש שהוא ישחרר אותנו.
קורה, קנדה. מה המצב? רגע, אני סובב לך את המיקרופון. סובב לו את המיקרופון רגע, שאני גם נשמע את הפנינים.
חייב להשתעל גם.
מה קורה, קנדה? לא ראיתי אותך איזה יומיים.
אולי, התגעגעתי אליך.
האמת שהדדי. אז עומרי קנדה מצטרף אלינו. ואתה יודע מה מוזר לי? שאתה יושב לידי.
אשכרה.
נכון, זה לא קורה שאני יושב ליד קנדה. מרגש.
אשכרה.
מרגש. על מה אתה רוצה לדבר, קנדה?
האמת על הנבחרת.
על הנבחרת. מה בא לך,
נגיד? בשביל זה הוא הגיע.
מה בוער? קודם כל נגיד, חלון משחקים הקרוב, ישראל מול אסטוניה בשבת.
מוקדמות אליפות אירופה.
מוקדמות מונדיאל.
מוקדמות מונדיאל, מחילה, מונדיאל, מחילה, מונדיאל
26 כמובן.
כן, היור היה בקיץ האחרון.
נכון.
מוקדמות המונדיאל, בית מספר 9.
נכון.
ישראל בבית עם אסטוניה, נורווגיה, מולדובה, ואו איטליה או גרמניה.
נכון, מה שדיברנו.
שלמעשה הראשונה עולה אוטומטית, והשנייה הולכת לפלייאוף של חצי גמר וגמר, אז המטרה הריאלית היא מקום שני, שאמור להיות נגד נורווגיה, לא פשוט, שוב, וגם אם
לא פשוט אתה בחור נחמד.
כן, וגם אם אתה מסיים שני, אתה הולך לחצי גמר, זאת אומרת, יהיה מורכב להפיל, אבל אנחנו פותחים בהגרלה די בסדר לפתיחה נגד אסטוניה ביום שבת.
נכון.
קנדה, מה אתה אומר?
אני חושב, הפעם צריך לחשוב אחרת. כולם, כולל המאמן, כולם. למה? אני אגיד לך למה.
למה? מה חושבים? לא רוצה לדבר.
אני אגיד לך למה. בדרך כלל, כמו שאתה אומר, צריך לכוון למקום שני ריאלי. אז אתה יודע מה? אמת, אבל בשביל זה צריך לעשות כמה דברים. קודם כל, אסטוניה ומולדובה, מעבר לכיף שאפשר לעשות שם, לחשוב ניצחון. מה זה לחשוב ניצחון? 4-4-2, קודם כל שני חלוצים. לנצח אותם בכל מחיר. תגיע למשחק נגד נורווגיה, לאמר.
שיום שלישי אנחנו נגדם.
כן, כן.
לאמר, אחי, כי בכל מקרה אתה מכוון לשני, סבבה, אבל אתה צריך להתגבר על נורווגיה. בגדול, כבר כביכול אומרים, נורווגיה נבחרת יותר חזקה, אין לנו מה למכור. יש מה למכור. יש מה למכור.
אתה מאמין בסגל שרן?
אני מאוד מאמין. יש את ירין פרץ, ויש את מנור.
ירין לוי.
את ירין לוי, סליחה.
היה שחקן ירין פרץ.
נכון.
בלם או משהו כזה.
כן.
יש לך שחקנים, שחקנים מאוד מוכשרים, ודיה סבא, ואנשים שנותנים תפוקה, וטי בריבו.
לא, לא, דיה סבא כרגע מחוץ לסגל, צריך להגיד. דיה סבא נשאר בארץ.
וביתור נפצעו.
ביתור, גם חזיזה בינתיים נשאר בארץ. בוא ניתן לך את ההרכב, המשוער, לפי מה שאנחנו קוראים באתרים השונים. קודם כל, נגד אסטוניה, רן בן שמעון הולך לעלות בקו 4.
מצוין.
מאחורה, הולך כנראה לוותר על שון גולדברג, זה יהיה עידן נחמיאס ורס שלמה שמשחקים יחד במכבי תל אביב, ורוי רביבו, שזה בעצם שלישייה מתוך הרביעייה, הם יהיו שחקני מכבי תל אביב, אלי דסה, בקו 4, בקישור, אבו פאני, אם יהיה קשיר, צריך להגיד, הוא לא קשיר במאת האחוזים, אם יהיה קשיר, יפתח יחד עם ג'אבר, ואז כמובן אוסקר, מנור, ואז יש התלבטות, שתי התלבטויות, שתי התלבטויות בין ענן חלילי לדן ביטון, זה מה שאני שומע, ובין דור טורג'מן לטי בריבו שפתח את העונה מדהים ב-MLS.
לא לדין דוד?
לא, לא, שמעתי. שוב, אני אומר לך מה קראתי, מה ההתלבטויות של רן בן שמעון, אני לא יודע.
רוצה לראות את ההרכב שהכנתי?
אתה רוצה להראות לנו את ההרכב שהכנת? כן. מה אתה ממליץ לרן בן שמעון? פינת קנדה ממליץ.
קנדה... רן, יש לך איזה המלצה אולי? בוא תראה את ההרכב.
יאללה, נו.
אבל זה הרכב שהייתי בטוח שדיה סבא ייכנס, אבל הכל בסדר.
אפלי דיה, נמצא משהו.
רוי רביבו. אתה אומר שמיגל לא יכול. נחמיאס, שון ודסה.
אוקיי.
עד משמעי, דניאל פרץ בשער.
לא, דניאל פרץ שוער, לא אמרתי.
בנקר שלי זה אבו פאני.
ברור.
אני חושב שירין לוי צריך לקבל את המושכות. כמה אתה יכול למשוך אותו?
כן, ישר ככה, קמפיין ראשון, משחק רשמי.
אבל למה לא? אתה משחק נגד אסטוניה, אתה משחק נגד ברזיל.
לא, לא, הלכתי איתך, שחקן.
מנור, כמובן, אוסקר, אני חשבתי שדיה סבא משחק, אם לא דיה סבא, דן ביטון, זה היינו אח.
או ענן.
ענן גם...
דן ביטון בסטייל יותר מזכיר את דיה סבא.
נכון,
אתה
נכון.
אתה יודע מה? ענן, ענן, הייתי שם אותו נגד נורווגיה בשלושה בלמים, מגן ימני, קשר. זה כן, הוא גם שחק, סבר ביטחון
בבלגיה. הוא עושה את זה בבלגיה הרבה פעמים.
כן. זה מה שכנראה יהיה גם.
אני לא יודע איזה התלבטות, יש לרד בן שמעון, טי בריבו, כושר מטורף, בארצות הברית, בישולים, גולים, שחק בליגה חזקה. תעלים שני חלוצים, טי בריבו וטורג'מן, טי בריבו, חשבתי שדיה, אז דיה, טי בריבו ודין דוד. שני חלוצים, די עם הפחדנות הזו, די עם הטקו טוב לנו, העיקר לא להפסיד.
לא, רן לא כזה, רן מאמן שאוהב לשחק, אוהב ליזום, אוהב ללחוץ, אוהב שחקנים טכניים, אז בטח נגד אסטוניה לא נראה שום פחדנות, והוא יבוא כדי לנצח. סיימנו את הקמפיין מאוד טוב, סיימנו את הקמפיין ליגת האומות, 0-0 עם צרפת, ו-1-0 נגד בלגיה, עם השאר ניצחון של שוע, תצוגות של דניאל פרץ, אני לא יודע אם הוא באותו כושר שהוא היה, זו אחרי פציעה ארוכה בכליה, וזה משמעותי מאוד, לראות אם הוא נותן לו לפתוח.
אגב, להיות שוער ביירן, סתם קפץ לי לראש באופן כללי, זה סכנת פציעה. כולם פצועים, גם נוער, וגם עכשיו השוער, נכון, השוער בנבחרת הצעירה של גרמניה.
אז חשוב מאוד באיזה כושר דניאל פרץ יבוא, ואם הוא הולך איתו, כי בוא נגיד גלאזר מגיע בכושר יותר טוב, אני חושב שהוא מחזיק יותר מדניאל פרץ.
כן, אבל הליגה הסרבית הזו, בדיוק דיברנו עם ביברס עכשיו, בוא, לא מאיימים שם לשער בכלל, הקבוצות הגדולות, בועטים להם לשער פעם במשחק, אתה יודע, אתה אפילו לא יודע באיזה כושר גלאזר נמצא, כי לא בודקים אותו, ומצד שני דניאל פרץ לא משחק, אבל באמת זה הרע במיעוטו, כי השוערים שלנו הם טובים.
אתה זוכר שמה שאמרת על אליאסי? אותו דבר עם גלאזר בליגה הסרבית.
אני רוצה להגיד אבל משהו באופן כללי. כי הזכרת את העובדה שבאמת סיימנו את קמפיין ליגת האומות בצורה שמייצרת שוב הרבה תקוות והרבה אופטימיות שהיא על גבול האופוריה. ובסוף אני חושב שהמטרה של רם בן שמעון לקראת המשחק הקרוב, אני מדבר על אסטוניה, אני לא מדבר על נורווגיה, כי בנורווגיה אין טעם לעשות את זה, זה, אני לא רוצה להגיד להוריד לקרקע, כי בוא מי אנחנו, אבל זה כן לדעת שצריך לבוא ולרסק. אתה צריך לבוא ולהתייחס למשחק כאילו זה בלגיה. ברצינות, לא בשיטה.
לרסק בפיזיות כאילו, באינטנסיביות?
לרסק באינטנסיביות, לפרק אותם, נמאסתי. אתה יודע, בקמפיין הקודם היה בלרוס, נכון? זה היה בלרוס עם הגול הזה של מנור מהקרן, מה זה היה?
אוסקר או מנור מהקרן, אוסקר, כן.
כל מיני נבחרות שאתה אומר מי הם בכלל, ואז אתה מנצח אותם דקה 91, ולא... לא, לא, בוא נרסק.
מההתחלה. אבל זה לא אומר שלא ניסינו לרסק, לא הצלחנו.
יכול להיות שאנחנו לא מספיק טובים. השאלה אם, אתה יודע, אני רוצה לראות נבחרת ישראל חזקה. אני רוצה 5-0 על אוסטריה. אתה זוכר? אני זוכר את המשחקים האלה. אני רוצה כזה משחק. אני רוצה 3-0 על בוסניה. אני רוצה משחק, תשמע, בסוף זה תחילת קמפיין. יש לזה המון משמעויות למשחק נגד נורווגיה. אם אתה תגרד פה איזה 1-0 מגיל כזה, אתה תבוא נגד הנורווגים, א' עם פחות ביטחון. הנורווגים, אני לא צריך להגיד מי הם בכלל. בוא נפרק.
אתה יודע, דיברת...
ואני לא כן מזלזל באסטוניה, הפוך, אני בא ואומר, קחו אותם ברצינות, תפרקו אותם.
פעם אחת לבוא עם ביטחון. אתה יודע, דיברת על רב בן שמעון, שבאמת סיימנו את הקמפיין הקודם בטעם טוב. תקן אותי אם אני טועה, גם מבחינת הקהל, למדנו לאהוב את הנבחרת. אתה יודע, פעם היה משחק של הנבחרת, הם אומרים, איך, קבל 3, לא, תקו, תקו טוב לנו. היום הקהל צמא לנבחרת. אתה יודע, באסה שהמשחק לא בארץ, אחי.
כן, כן מבאס כן. ממש. אגב, עוד משהו מעניין לגבי הנבחרת הזאת ולגבי רן בן שמעון, זאת בעצם פעם ראשונה שאנחנו בוחנים אותו יוזם. כל הקמפיין הקודם, המטרה הייתה לא לספוג, ולא לצאת מושפלים, ולצאת עם הפסד מכובד, וגירדנו שם איזה ניצחון על בלגיה ואיזה טקו עם צרפת, ואפנו על עצמנו מקסימום. עכשיו אנחנו צריכים לבוא ליזום.
פעם ראשונה
אני רוצה לראות את רן בן שמעון מנהל נבחרת התקפית.
פעם ראשונה שאנחנו באים עם ציפייה.
כן.
נגד
המשחק הזה,
נגד
כמובן.
בלגיה וצרפת ואיטליה, הגעת שבוא תפסיד בכבוד. מה שתעשה מעבר זה בונוס. פה יבואו אם לא ננצח את אסטוניה, כמו שדיברת, רוצים שזה יהיה בצורה הכי משכנעת שיש עם כדורגל כן. חיובי, ויש לנו את הכלים.
גם יכול להיות 2-0, אבל 2-0 מרשים. אתה מבין מה אני מתכוון?
כן, כמה כדור, 5-0. נכון. עם כדורגל, עם מצבים, ויש לנו את השחקנים לזה.
ויש המשכיות גם.
ויש המשכיות. דיברנו, שעשינו את הסיכום קמפיין של ליגת האומות, דיברנו על על השחקנים המרכזיים, על הציר המרכזי שאמור להיות בנבחרת, שזה דניאל פרץ, שזה ג'אבר ואבו פני במרכז, שזה גלוך ומנור, זאת אומרת, יש איזושהי שילדה שצריך ללכת איתה, ואני מאמין שזה ימשיך.
גם הבלמים, עידן נחמיאס היה בלם מאוד משמעותי בנבחרת ישראל בקמפיין הקודם, בטח בחלון האחרון, במשחקים נגד בלגיה וצרפת, וגם רס שלמה, אם תזכור את התמונה, יש מלא תמונות במשחק נגד בלגיה, שרואים את שלושתם, יחד עם שון גולדברג, שאנחנו נראה אותו גם נגד נורווגיה, חוזר להרכב. אני מאוד אוהב את מיגל ויטור, אני חושב שהוא נכס, הוא חייב להיות בסגל, הוא גם כנראה יהיה שחקן הרכב בחלק מהקמפיין הזה, הוא גם כנראה היה שחקן הרכב אם הוא היה קשיר, יש משהו בשלישייה הזאת שאני מאוד אוהב. רז שלמה זה בלם שאני מאוד אוהב אגב, יש לו מהירות מדהימה לבלם.
עידן נחמיאס, תשמע, אתה יודע, יש שחקנים של מאמן, תראה מה זה, שמאמן רוצה שאתה צחק, אתה צחק, למה במכבי תל אביב הוא פחות שיחק.
נכון, בחלון הקודם בעצם רן בן שמעון נחזיר אותו להרכב במכבי תל אביב.
כן, היה לו תקופה שהוא שיחק רק בנבחרת ולא בקבוצה.
הוא חייה אותו כמו שחייתי את ואליד וגוטי וכולם, ורובן.
אז אני חושב שאם אתה מסתכל על ההרכב או על הסגל, אז בלמים זה החוליה הפחות מרשימה שלנו.
ברור, אם אתה משווה אותם לחלק ההתקפי, זה ברור.
לחלק ההתקפי, לקישור, לקישור האחורי, לכל עמדה, בלמים זה החלק הפחות חזק שלנו, ואולי באמת הפתרון זה לשחק עם שלושתם ביחד, ושיחפו אחד על השני, אפשר גם לעשות הסבת תפקידים, כמובן יש שון גולדברג וויתור שאמורים להיות הבכירים, אני לא יודע, גם ויתור פצוע עכשיו, אבל אפילו לקחת שחקן כזה כמו גנדלמן שלא זומן ולנסות אותו כבלם, הרי הוא שיחק גם בלם, הוא קשר אחורי במקור, לנסות קצת לצאת מהקופסה, כי בסוף אנחנו חסרים, זה בכלל, אתה יודע, איזה משהו שמלווה אותנו, את כל הדור הזה שכולם רוצים להיות חלוצים וקשרים, ובסוף אתה מגיע להיות בלם כי הורידו אותך אחורה ולא היית מספיק טכני, כמו שאומרים בברזיל על השוערים.
כן.
אז שם רני צריך לתת פתרונות, וראינו, לא ספגנו גם נגד צרפת וגם נגד בלגיה, אבל ספציפית למשחק עם אסטוניה זה יותר התקפה ופחות הגנה, צריך לראות שם גולים, ונקודה על אסטוניה, הבלם הבכיר שלה, אחד, אולי השחקן הכי בכיר שלה, קארול מץ מסנט פאולי, שחקן הכי בכיר, לא ישחק, הוא פצוע. אז זה לטובתנו.
אתה יודע מה בא לי לראות? בא לי לראות נבחרת, שפעם אחת אומרת, אנחנו פייבוריטים, באים כפייבוריטים, ונבוא נחושים, בא לי לראות נבחרת ש-442 נגד אסטוניה, ואם צריך 433, ואת אותה נבחרת 442 נגד נורווגיה, כן? אחי. יש... כן, לבוא וליזום, כי בכל מקרה אתה מכוון למקום שני. בוא נכוון פעם אחת למקום, נחלום על ראשון, נכוון לשני, מקסימום נצליח.
אבל אני אגיד לך, קודם כל, אתה אמור להיות כביכול עם נורווגיה ראש בראש על המקום השני, אז אתה לא יכול לבוא ולאמר נגדם, כי זה או אתה או הם. דבר שני, יבוא רן בן שמעון ויגיד לך, יש להם את אהלנד, ויש להם את סורלוט, שני חלוצים, מה, אני אשים עליהם שני בלמים שעוד אודגור מתחתיהם?
שני בלמים.
איך אני אשים שני בלמים? אני צריך תמיד להיות בבונוס אחד עליהם, לחיפוי, לרזרבה.
שלהם יש שני קשרים אחוריים.
ברור, אתה משחק נגד אס שעבר זה חתיכת, אתה יודע, זה איש למשימות מיוחדות, אתה יכול להגיד לו, בוא, תעזור לשני הבלמים. אני אגיד לך מה קנדה מתכוון לדעתי, תקן אותי אם אני טועה, אני חושב שהרבה פעמים, ולא חוויתי חדר הלבשה ברמה שלכם כשחקן, אבל מרגיש לי שהרבה פעמים, מאמן בבחירת השחקנים, ומן הסתם בבחירת השיטה, הוא משדר משהו לשחקנים.
חד משמעים.
אני תמיד אמרתי את זה בהקשר של משחק אחר, אני לא זוכר באחד הפרקים, אמרתי, מהרגע הראשון אתה בעצם משדר, אנחנו באים לחלץ תיקו, אנחנו לא באים לשחק כדורגל.
זה ברור, הרי מאמן באספה, מאמן באספה, שבא לקבוצה ואומר לך, ועברתי כמה מאמנים כאלה, תנו להם את הכדור, אנחנו מחכים על החצי.
אז באת לא להחליט.
חלוץ חוזר אחורה, אנחנו עומדים, חלוץ לא לוחץ בלמים, לוקח את הקשר האחורי, את השש של הקבוצה היריבה, בואו נעמוד, נהיה חכמים, זה, 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 ואז בסוף, אבל מי הם? אנחנו יותר טובים מהם, לכו תנצחו.
אז אתה מצד אחד אומר משהו אחר, ואז במס שפתיים אומר בוא ננצח.
אתה מסכים איתי שבכל מקרה, אם נשחק 4-4-2 נגד נורווגיה, בכל מקרה הרביעייה מאחורה, הקשרים בכל מקרה יעזרו, ירדו טיפונת אחורה כי יתקפו אותם, הקשרים בכל מקרה יעזרו למגנים, אז למה ליצור, הרי גם ככה נשחק 5-4-1, גם ככה זה יהיה 7-3. אז למה, בוא ניזום, יש לנו את הכלים, מנור שחקן אירופאי לכל דבר, אוסקר אירופאי לכל דבר, טייברי בו, תופר רשתות בארצות הברית. יש לך את...
אבופני, ג'אבר.
חששתי לרגע שהוא יגיד טייברי בו אירופאי לכל דבר, אבל יפה, שמת לב להפרדה.
לא, ברור, מה, לא, אני היום באתי רציני, למרות שיש לי סיפור, אתה בוכה.
די, נו.
יש לי סיפור, אתה רואה.
ברמת הנבחרת?
אנחנו מדברים על הנבחרת.
יש לך סיפור ברמת הנבחרת? לקנדה יש הופעות בנבחרת ישראל?
לא, אין לי נבחרת, אני חייב להגיד.
אין לך הופעות בנבחרת? לא זומנת אף פעם?
רציתי, הייתי אמור להיות זומן, זה עם הסוכריה על מקלז, מינותי פעם אחת.
פרננדז.
כן, אבל נגמרה לו סוכריה, אז לא משנה. בקיצור, מפה לשם, דוקטור אוסנובסקי. אתה זוכר?
ברור.
הייתי הולך אליו בפרטי. עכשיו, דוקטור אוסנובסקי, הוא קוראים לו דוקטור קוקטייל אוסנובסקי. לא משנה מה הייתי אומר לו, יש לי כאבים בקרסול, קח קוקטייל. סובב זריקה בתחת. אומר לו, דוקטור, ההורים כנראה מתגרשים, לא נורא, קוקטייל. הכל קוקטייל. הגעתי למצב שהייתי הולך לברים, לא שותה קוקטייל, הייתי ניגל מקוקטייל. סי-אסיים. באתי לפעם אחת, אני אומר לו, דוקטור, אתה יכול לעזור לי? באמת, יש לי כאבים בקרסול של החיים. הוא אומר לי, תקשיב, ייתן לך זריקת קוקטייל, מנוחה 14 יום. אבל בכל מקרה זה 14 יום מנוחה, אז איפה פה עוזר לי, אחי? אם אני אומר, ככה או ככה זה 14.
הקוקטייל זה סתם.
סתם הקוקטייל.
עם הקוקטייל, אתה מחלים בשבועיים, בלי הקוקטייל ב-14 יום.
כן, אחלה רוסנובסקי.
אוקיי, אז עוד פרק של קיקטוק הגיע לסיומו. תודה קנדה על הניתוח המעמיק שלך, תודה זריאן. נאחל בהצלחה לנבחרת בשבת, נסכם את המשחק לאחר מכן, שבת שלום לכולם, תודה.